זו התוכנית מספר 6 של האמת היא. שישה ימים לקח לנו לכבוש שטח גדול פי שלושה מישראל של הקו הירוק, ומאז אנחנו לא מצליחים לצאת מהפלונטר. שש שנים מצווה התורה לזרוע שדה ולזמור כרם לפני שנת השמיטה, ושש נשים היו להנרי השמיני מלך אנגליה. שש היה המספר על הגופייה של דוקטור ג'יי בפילדלפיה ולברון במיאמי, אבל ביל ראסל מהסלטיקס היה מספר 6 הגדול מכולם. הסיר מספר 6 הייתה סדרת טלוויזיה משנות ה-60 שהקדימה בהרבה את זמנה. אנחנו לא נקדים את הזמן, אנחנו פשוט נתחיל.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח.
איך נולד שינוי? לרוב לא בממשלה. השרים שלה עסוקים מדי ביומיום, הפקידות שואפת לרוב לשמר את הקיים. בוודאי לא בכנסת, הזרוע הכי חלשה של הממשל שלנו. וברחוב, לעתים רחוקות מדי, וגם כשזה קורה, זה נוגע בדרך כלל למישהו שצריך ללכת הביתה, גולדה או בגין או נתניהו, לא למשהו עמוק ויסודי. טלי ניר הייתה משפטנית, עיתונאית, פעילת זכויות אזרח. מה שלמדה היה ששינוי יבוא כשהשכל והידע מהשטח ייפגשו עם מקבלי ההחלטות בצורה של תוכניות חדשניות ופעילות עקשנית לממש אותן. עמותת ה-121 שהיא מנהלת היא דוגמה איך המגזר השלישי, העמותות והלובי החברתי יכול להשפיע אם רק עושים את זה נכון. טלי ניר, שלום.
שלום, עופר.
מנכ"לית עמותת 121. מה זה 121?
121 זה כל אחד מאיתנו, חבר הכנסת ה-121, ואנחנו מאמינים שביחד יש לנו מלא כוח בשביל לשנות את כל התשתיות החברתיות ל-121.
בואי נעבור על תחנות חייך. היית בגלי צהל, היית כתבת לענייני משפט ועורכת בערוץ 2, למדת משפטים וסטאז' אצל עדנה ארבל שהייתה אז פרקליטת המדינה, עשית תואר שני גם במשפטים, גם בכלכלה, גם במשפט בינלאומי וזכויות אדם, סמנכ"לית האגודה לזכויות האזרח, ואז לפי מה שקראתי, לפחות את נאבקת נגד תוכנית וויסקונסין.
אחד המאבקים, כן.
כן, אחד המאבקים, כמובן שזה לא היחיד, ומגלה בעצם שהכוח האמיתי הוא בכנסת.
נכון.
הסבירי, למי שאיננו מכיר.
תראה, כמי שהייתה פעם כתבת לענייני משפט, אז נורא עמדתי בבתי המשפט, וסקרתי המון בגצים חשובים ששינו את המדינה, וחשבתי שאם אני עורכת דין חברתית ואני אלך לבתי משפט, בטוח אני אשנה את העולם. ולאט לאט גיליתי שבתי המשפט עברו איזשהו תהליך וקצת נחלשו, בוא נאמר ככה, בצורה זהירה, ושהכוח האמיתי, בייחוד בנושאים שאני רוצה לקדם, הנושאים החברתיים כלכליים, נמצא בממשלה ובכנסת. ובעצם הגשתי בגץ נגד, נגיד, ניתוקי מים, הלכתי לכנסת, עד שהגענו לדיון בבית המשפט, כבר הצלחנו להעביר חקיקה שהפסיקה את ניתוקי המים לאנשים שאין להם כסף לשלם. ולכן החלטתי להקים עמותה שמתמקדת רק בזה, בקידום של מדיניות, בפיתוח של מדיניות וקידום שלה בנושאים חברתיים וכלכליים.
שזה מעניין בהרבה היבטים, ואנחנו לא ניכנס פה לסיפור של האימותים בין בית המשפט, בעיניי זה לממשלה ולא לכנסת, אבל לא ניכנס
כן,
לזה
נכון. לכאן.
כי תהליך בכנסת שעושים אותו כהלכתו, ובנושאים האלה בדרך כלל עושים אותו כהלכתו, זה לא חוקי יסוד שמשנים פה תוך 12 שעות, זה לוקח זמן.
נכון.
וכל זה... האינטרסים מונחים על השולחן.
נכון, אבל קודם כל גם בתי משפט לוקחים זמן. הליך משפטי יכול לקחת שנים, אני ניהלתי בגצים שלקחו גם 8 שנים ו-10 שנים. ולכן, השאלה איפה אתה מבזבז את הזמן שלך, ואיפה הזמן שלך יותר אפקטיבי, ובכל זאת תהליך חקיקה, אני חושבת שאם אתה לוקח נושא שאתה מאמין, שהוא לא נמצא נגיד במחלוקת נורא נורא גבוהה ציבורית, בסוף תוך 3 שנים, תוך 5 שנים, גג, אתה מגיע לחקיקה. אז תהליך ארוך, אבל זה מרתון, שווה.
התקשורת בדרך כלל עוסקת בתהליך הזה. אני אומר לך, מניסיוני בכנסת, תהליך חקיקה כשעושים אותו כמו שצריך, זה אחד הדברים הכי יפים שיש.
נכון.
באמת, כי באמת כל האינטרסים על השולחן, כי כל אחד יכול לבוא וכל אחד בא, מכיוון שבסוף מופיע חוק שמשנה. אני אומר מהצד של חבר הכנסת, אם אתה בא לזה באמת בנפש חפצה, אתה יכול ללמוד ולא רק יש לך את הכוח לאחרי, אתה יכול באמת ללמוד ולהשפיע. בעיניי גם חבר כנסת בודד, המקום שהוא הכי משפיע זה בתוך החדר בדיון חקיקה, לא כשהוא מצביע, בסוף מצביעים קואליציה אופוזיציה, אלא בדיון הזה, ואתה יכול להשפיע שם הרבה. אבל מצד שני, בהיבט התקשורתי של זה, תמיד יציגו את זה כבאים בעלי האינטרסים הגדולים, הלוביסטים, השמות. את
קונה את זה? זה מה שנתקלת בו?
תראה, קודם כל בכנסת, וכן, אני, גם בכנסת וגם במסדרונות השלטון, אני גם עובדת הרבה עם הממשלה, עם משרדים מגוונים, וכן, יש הרבה מאוד לוביסטים ועורכי דין ויועצים אסטרטגיים וכל מיני סוגים של אנשים שבאים לייצג אינטרסים. מסוימים, וחלקם הם יותר מסחרים, וחלקם יותר הון, וחלקם יותר שלטון וכולי, ויש מעט מאוד בסוף מהסוג הזה שבאים לקדם אינטרסים של הציבור הרחב. ואני חושבת שאנחנו כחברה אזרחית, אני עובדת כבר 15 שנה בחברה אזרחית, בתחום הזה של קידום מדיניות, וצריכים להיות הרבה יותר מאיתנו, מאנשים שבאים ומקדמים ומביאים לכנסת את הקולות של הציבור שבסוף הכי מושפע מהחוקים האלה. וזה בעצם אחד מהדברים שאנחנו לקחנו על עצמנו כעמותה, זה להביא את הציבור הזה. וזה
עכשיו, אומר... גילית שהעבודה היותר חשובה שלך נעשית בחדר שבו נעשה הדיון, או לפני, כשאת יושבת עם המחוקקים או עם הפקיד הממשלתי ומצליחה להשפיע עליכם חושבים, איפה נקודת הפריצה שלך?
הנקודת הפריצה מתחילה מלהביא את, אם אני מקדמת חינוך לגיל הרך, זה להביא את ההורים ואת המחנכות, לשבת ביחד ולחשוב מה הכי חשוב להם, איפה כואב להם, ואז להיות מסוגלת להמשיג את זה, לתרגם את זה לשפה, שגם הפקיד יבין אותה וגם המחוקק יבין אותה, כשהם בכלל לא רואים את מה שמפריע להם, ואיפה הכאבים שלהם, ואיפה הפחדים שלהם, ואז לבוא ולהציף את זה, ולהתייעץ גם עם המומחים מהאקדמיה, וכשאנחנו בסוף כותבים נייר מדיניות שמבוסס על הידע, שמחבר גם את הידע המקצועי, גם את מה שנעשה בעולם, אתה כבר מביא ערך מאוד גדול גם לחברי הכנסת וגם לפקידים. עכשיו, אם אתה מצליח להשפיע על הפקיד, זה נהדר, כי אז הוא כבר איתך, אבל לא תמיד אתה תצליח להשפיע על הפקיד, כי לפעמים יש לו כל מיני אינטרסים, או בכלל הוא בא עם תפיסת עולם, למשל של הפרטה, או לא משנה כרגע, או של שמירה נורא חזקה על הקופה הציבורית, כמו שאתה יושב עם אגף תקציבים, ואז הדיון עם המחוקק, עם חבר הכנסת או עם השר, הוא הרבה יותר חשוב, אז זה מאוד תלוי.
אמרת ברעיון, בכל תקופת הקורונה הממשלה סיפקה לא יותר מפלסטר על המגפה החברתית-כלכלית, היא פספסה הזדמנות לייצר חיסון חברתי.
כן, נכון.
הסבירי פרטי ונמקי.
תראה, הקורונה הציפה המון דברים, בין אם זה בבריאות, בחינוך, בתעסוקה, בכל תחום, תגיד תחום ואני אפרט, אבל בכל אחד מהתחומים עשו פלסטר, אמרו אוקיי, כרגע צריך אנשים לעובדים, ניתן להם חלט. מדיניות החלט יצרה קטסטרופה, אוקיי? ברמה של התעסוקה, הביאה אנשים לחוסר מס, חוסר מס זה הדבר הגרוע
אגב,
ביותר
שיכול... אגב, אתם ניסיתם, נגיד, להשפיע, ראיתם את המקום שלכם, או מצאתם מקום להשפיע, נגיד, הרי היה ויכוח, חלט או למשל סבסוד שכר למעסיקים שישאירו את העובדים בעבודה,
תראה, מה זה היה ויכוח?
מה שנקרא המודל הגרמני, ניסיתם להשפיע על זה?
כן, וקודם כל... השפענו במידה מסוימת, כי בעצם היו אנשים שנשארו בלי דמי אבטלה לגמרי, שזה מפוטרים בני 67 כן, ומעלה, כן. ומפוטרים שמקבלי קצבאות קיום, מזונות, זקנה וכולי, והם נשארו ללא רשת ביטחון, בלי דמי אבטלה, ועשינו מאבק שהיה גם עם הדרג הפוליטי, וגם גם בציבורית, עם התקשורת, והצלחנו. זאת אומרת, בשני המקרים האלה ניתן איזשהו, לא ניתן, ניתנו דמי אבטלה ומענק הסתגלות לבני 67 ומעלה. לגבי החלט שכן דיברנו עליו מההתחלה, תראה, זה משהו שקרה בתוך ימים, ואז הממשלה פשוט לא הייתה פתוחה, לא בדרג הפקידותי וגם לא בדרג הפוליטי,
לפתוח את זה. היא גם לא הייתה פתוחה לכנסת.
אני
אומר לך, כמי שהיה יו"ר ועדת קורונה אז, היא לא הייתה פתוחה גם לכנסת.
זהו. אז העניין הזה נסגר ונסגר לא טוב, ולכן היה איזה סוג של פלסטר, בעוד שדווקא שאנשים ישבו בבית, היית יכול לקחת ולהצמיח אותם. מה זאת אומרת? יש המון כלים, בין אם לעובדים, הרי בסוף גם בואי, אם אתה מסתכל על המאפיינים של האנשים שישבו בבית בתקופת הקורונה, זה האנשים הפחות חזקים במשק. אם אתה מסתכל על נתונים של שירות ההבטלה, יותר מ-80% מהם, ללא תעודה על תיכונית. כן. עכשיו, יכולת לקחת את הזמן הזה.
צעירים ועובדים לא מוכשרים,
נכון,
אלה ישבו בבית.
נכון, בדיוק. כן. ולאפשר
השכר
להם...
השכר הממוצע עלה משמעותית בתקופת הקורונה, כי אלה שלא עבדו, היו אלה שהם בשכר נמוך.
בדיוק.
Okay.
ולכן יכולת בזמן הזה לאפשר להם להשלים כישורי יסוד, והיית יכול לאפשר להם הכשרות מקצועיות, והיית יכול ללכת למעסיקים ולבנות איתם את התוכנית. הרי אנחנו צריכים את הקפיצת מדרגה הזאת, מדובר עליה כבר הרבה שנים, על זה שהפריון נמוך, ושבעצם הכישורים של העובדים בישראל הם מרוחקים מהממוצע ב-OECD, וזה דבר שחייבים לעשות אותו, ואני מקווה שעכשיו אולי בממשלה החדשה זה יקרה. אבל יכול, אפשר היה לעשות את זה, בדיוק, חבל על כל הזמן שהתבזבז.
לא, לא רק על הזמן, אלה דברים שיותר קל לעשות כשיש תחושה של משבר.
נכון.
כשיש תחושה א', שאנשים באמת מוכנים לדברים שברגיל הם לא מוכנים. לפני שניכנס באמת לאובי של זה, תסבירי לי את תוכנית המקפצה.
קודם כל, המקפצה, המטה להשקעה במקצועות המחר, זה יוזמה שאנחנו ב-121 מובילים, התחלנו בזה עוד לפני הקורונה, לפני יותר משנתיים, שנתיים וחצי, שהמטרה הייתה להגם סביב השולחן את בעלי העניין שהם לא הממשלה, אלא דווקא גם המגזר העסקי וגם החברה האזרחית, בתחום הזה של תעסוקה והכשרות מקצועיות. ויושבים סביב השולחן הזה 45 גופים שונים, מארגוני מעסיקים, כמו התאחדות התעשיינים, ואיגוד לשכות המסחר, ואחרים, דרך מעסיקים, דרך מכללות להכשרות בכל מיני סוגים של ענפים, וארגונים חברתיים. וביחד עשינו תהליך במהלך 2019, של להבין מה קפיצת המדרגה שנדרשת, בשביל שיהיו כאן יותר עובדים מקצועיים. כי לא כולם הולכים לאקדמיה, בערך חצי מכל שנתו, הולך לאקדמיה, שזה מאוד יפה, דרך אגב, זה אחד הגבוהים דווקא ב-OECD. אבל מה עם כל החצי שלא הולכים? הרי היום, אם אין לך לימודים אחרי התיכון, אתה לא יכול לעשות כלום, שום עבודה מקצועית.
אני אקח את זה גם למקום אחר. אנחנו הולכים לעולם שבו, בגלל האוטומציה, בגלל הקלישאה שאומרת, אבל המוצדקת, שמקצועות, יש אמירה שילד בן 6 שנכנס היום לבית ספר, עד שהוא יהיה בן 18, חצי מהמקצועות הקיימים היום ילכו לאיבוד, וחצי מהמקצועות שיהיו אז לא קיימים היום. זאת אומרת, אנחנו צריכים לימוד לאורך החיים, אנחנו צריכים יכולת להחליף קריירה תוך כדי החיים, ולא רק מקום עבודה. כשאתם מתחילים את הדבר הזה, אתם רואים גם את הדבר הזה, זאת אומרת...
לגמרי, אתם... לגמרי, אנחנו מתייחסים למעשה בשלב שאנחנו התחלנו, היה שיעור אבטלה של 4%, זאת אומרת, זה לא כן. היה עניין של אנשים שיושבים בבית, זה היה של עובדים שנשארים במקומות עבודה, שדרך אגב, זה בדיוק העובדים שהמעסיקים שלחו הביתה בתקופת הקורונה. יושבים מקומות עבודה, אבל הפריון שלהם, הם לא למדו, הם בשנים האחרונות לפחות, וצריך להקפיץ אותם מדרגה, צריך לתת להם עוד כישורים.
צריך עוד דבר, וזה להכשיר אותם לא באיזה אופן גנרי, אלא באופן שהמשק מבקש.
בדיוק. באופן שמותאם למעסיקים, לידע החדש, למכונות החדשות, לטכנולוגיות חדשות, לעידן ולשינויים, וגם שהוא ידע ללמוד כל הזמן ולהתחדש, כי בעצם כל 3 שנים כבר אתה במקום אחר בכל מקצוע, כאילו, כן? זה גם אם סיימת אפילו אוניברסיטה, אתה גם צריך להמשיך ולהתמקצע כל הזמן.
את חלומה של האמא היהודיה היום זה שהילד שלה היה בהייטק. אם הילד שלה נכנס להייטק בשנות ה-20, סיכוי מאוד גדול שכשהוא יהיה בן 40, לא תהיה לו עבודה.
הוא לא יהיה רלוונטי, נכון, נכון. אני רואה את זה בבית. אז כן, בן הזוג שלי בדיוק בהייטק, התחיל אי שם בשנות ה-90, היום כבר, אתה יודע, 160. אבל צריך לתת את הקפיצת מדרגה הזאת בעצם להרבה מאוד אנשים. וזה בדיוק מה שניסינו לעשות במקפצה, לחשוב מה המודלים הממשלתיים שיכולים לתמוך בדבר הזה.
אז תני לי אותם על קצה המזלג.
אז בגדול, מה שאנחנו, הדברים הכי ברורים מבחינתנו היו, כמו שאמרת, ההתאמה למעסיקים. ולכן הם צריכים להיות משולבים בהכשרות, משולבים בהכשרות בשני ממדים. קודם כל, להגיד מה בעצם, על מה צריך ללמד. ברמת התוכן ממש, והדבר השני זה להתנסות, לאפשר התנסות במקום העבודה, כי הרבה פעמים שאתה עושה הכשרה מקצועית, אתה מסיים, אתה מגיע למעסיק, שואל אותך, יש ניסיון? אין ניסיון? טוב, תלך הביתה, אני מחפש רק אנשים עם ניסיון. אז אם מעסיקים כבר התגייסו לזה תוך כדי, זה יהיה דבר מצוין.
אז מה, אני המעסיק, מה מחויבויותיי במסגרת המקפצה?
אז קודם כל, אנחנו בנינו 4 מודלים שהם מתייחסים לסוגים שונים של מעסיקים, קטנים, גדולים, עם צרכים מיידיים, צרכים ארוכי טווח, זאת אומרת, יש שונות. העניין הוא שעד עכשיו, וזה בעניין הזה הפספוס של שנת הקורונה, הייתה, הממשלה לא הבינה שמדובר, דרך אגב, הבאזוורד של לשתף מעסיקים וכמה מנהלת מעסיקים במשרד העבודה וכולי, הוא שם, אבל מבחינת זה שאתה באמת צריך לבוא למעסיקים ולשתף אותם, ואיך לשתף אותם, בצורה אמיתית, ולהגיע ולהסתכל להם בלבן שבעיניים, ולהגיד, מתאים לך התוכנית הזאת, או התוכנית הזאת לא, אז פתחו כל מיני תוכניות, והמעסיקים עכשיו מבולבלים, ובעצם אומרים, אני אפילו לא יודע למה לגשת. אז צריך הנגשה הרבה הרבה יותר גדולה.
אבל אני הבנתי, שוב, כיו"ר ועדת ביקורת המדינה, אתם ביקשתי מכם גם להציג את זה, אני הבנתי שבסופו של דבר, אם אני מעסיק בתוך תוכנית של המקפצה, יש לי מחויבות להעסיק בסופו של דבר.
יש לך מחויבות, כן.
יש איזושהי תקופת on the job training או העסקה, אולי מסובסדת בשכר, אולי לא, אבל שאני המעסיק, כי בסוף אחרת, אז אני יכול להגיד 100% תכשיר אותו, ועד שהוא גמר להכשיר אותו, אני אומר, סליחה.
כן, לא, אני התייחסתי לשלב של הגיוס של המעסיקים, שהוא מאוד קשה עכשיו, שהוא באמת זה שלב קשה, כי אנחנו כן מבקשים הם להתחייב לשני דברים. אחד, לקחת חלק בבנייה של הסיליבוס, זאת אומרת של התוכן של הקורס, ושתיים, או בהתנסות במקום העבודה, או בהתחייבות להסתמה. כן. זה או, בהתאם ליכולות ולצרכים וכולי. וכן, זה סוג של התחייבות, אבל בשביל שהם יגיעו להתחייבות הזאת, צריך לעשות איתם איזשהו סוג של עבודה. עבודה שדרך אגב היום נעשית בפילנטרופיה בשטח, בכמה יוזמות מאוד מרשימות שמצליחות להביא את המעסיקים, והם מאוד מרוצים, ואנשים שמסיימים את ההכשרה, יש להם אחר כך עבודה ואופק תעסוקתי, ככה שזה השקעה שהמדינה לא יודעת לעשות אותה עדיין היום כמו שצריך.
למה היא לא יודעת? זאת השאלה. למה היא לא יודעת?
קודם כל גישה. זאת אומרת, המעסיקים צריכים אותנו, הם צריכים את ההכשרות. זה הגישה. זאת אומרת, אנחנו עושים להם טובה שבכלל אנחנו נותנים משהו להכשרות, במקום שהם יכשירו בעצמם את העובדים, ויש כאן כשל שוק, שבעצם התועלת מההכשרה הזאת, הרי מתחלקת בין העובד שבסוף יש לו עבודה, לבין המדינה שבסוף מרוויחה ממיסים וכולי, ואותו עובד לא יושב בבית ובסוף נטל על מערכת הרווחה, ובין המעסיק. עכשיו, במשולש הזה, המעסיק לא יספוג את העלויות. במשך יותר משני עשורים, הממשלה ייבשה את מערך ההכשרות המקצועיות בישראל. בטיעון הזה, ושמענו אותו מאגף תקציבים פעם אחרי פעם, המעסיקים הסתדרו. כוחות השוק יסדרו את הדבר הזה, וזה לא קרה. וברגע שזה לא קרה, אז בואו, תבינו שאתם צריכים לעשות את הדברים אחרת. יש הבנה שצריך להשקיע בהכשרות. עדיין מתקשים להבין, לעשות את הקפיצה, להשקיע בלהביא ולבנות את האמון אצל המעסיקים שיבואו לקחת חלק בהכשרות. ואם לא יעשו את זה, אז ההכשרות לא יהיו מספיק טובות, וחבל על כל חצי מהאוכלוסייה שלא הולכת לאקדמיה ולא יודעת להסתדר לבד.
היי, כאן עטילה שומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
אנחנו דיברנו, אני העליתי את זה והסכמתי איתי על זה שהסיטואציה שראינו בקורונה היא לצורך העניין איזה חלון לתוך עתיד, אגב, שעומד לקרות בלי קשר לקורונה או למשברים אחרים, בגלל השתנות עולם העבודה. מההבנה שלך, הממשלה, הפקידים הממשלתיים, השרים המתחלפים, מבינים את זה?
אני חושבת שעדיין לא. אני חושבת ש... עצם ההתייחסות בכלל לכל מה שקרה, ההכשרות המקצועיות זה דוגמה אחת, הסיפור של החל"ת וזה זה דוגמה אחרת. אין הבנה מה צריך לעשות בעולם עבודה משתנה. וחלק מהסיפור, וזה עוד נושא שנכנס לתמונה, זה לייצר מקומות עבודה. ולהשקיע ביצירת מקומות עבודה, בין אם בתשתיות ואנרגיה, ובין אם בשירותים ציבוריים, בחינוך, ברווחה, וזה, כי כמו שאתה אומר, אם הרבה הולך לאוטומציה, אז בואו נחשוב מה אנחנו עושים עם כוח האדם שכן יש לנו, וכן אתה רוצה לתת משמעות לחיה ואופק תעסוקתי ופרנסה. אז אתה יכול לקחת אותו למקומות האלה, אתה יכול לתת, אתה רוצה יותר שוק פרטי, אז תיתן למעסיקים תמריצים להגדיל את העסק שלהם, תזהה איפה הכיסא אבטלה, איפה הכיסים, בין אם זה מקומות גיאוגרפיים, ובין אם זה קבוצות גיל שיותר קשה להם, ותיתן תמריצים למקומות האלה. הדברים האלה ניתנים היום בככה, ברמה של...
זאת אומרת, אצלנו, אם אנחנו משווים, נגיד, למה שעושה ביידן בארצות הברית, כן? שזה באמת לא יאמן. באמת לא יאמן. אגב, עושה וממש אג'נדה שאני בספק אם היית שואלת את ביידן לפני שנה או שנתיים, אם הוא באג'נדה הזאת, אם זה מה שהוא היה עושה. זאת אומרת, במובן הזה, משבר הקורונה גם היה מכה על התודעה להרבה מאוד אנשים שלא היו שם, וכשמאשימים את ביידן בכלי תקשורת יותר שמרניים מבחינה כלכלית, מאשימים אותו שהוא מגשים את ברני סנדרס או AOC, זה נכון, זה נכון. והוא אומר בעצם, הממשלה היא היזמית בסיפור פה. הממשלה, כמו בניו דיל המקורי של רוזוולט, הממשלה תיזום פרויקטים, פרויקטים ציבוריים, תשתית זה קל להגיד, כן? כולם מבינים את זה, נתקן את 10 גשרים הכי חשובים לכלכלה האמריקאית, או משהו כזה, אבל גם ביצירת מקומות שהם בעולם האינטרנט, או בעולמות כביכול פחות פיזיים, אנחנו כממשלה ניזום גם את יצירת המקומות וגם את ההכשרה של... זה כמעט, במציאות הישראלית, זה כמעט כפירה בעיקר. זה הפיכה של מדיניות שהייתה פה לאורך עשרות שנים, שיגיד לך האיש הממוצע שתומך בה. הנה זה עובד. לפני, כן, עזבית הקורונה, היינו ב-4% אבטלה, בצמיחה של 3-4% בשנה. מה את רוצה?
אבל הצמיחה לא חלחלה, ולכן גם ביידן, ארצות הברית, זה כמובן אנחנו רק עוד קטנים לעומתם, אבל יש פער, זה שהיינו ב-4% אבטלה לא אומר שכולם נהנו מזה. אז היו את אלה שהלכו לאקדמיה והצליחו להתקדם בשכר ולהגיע לשמיים איתו, ויש את אלה שנשארו מאחור, בעצם נהיה פה חברה דואלית.
יש את אלה שעבדו, אבל גם בעבודות חלקיות וכן הלאה.
בדיוק.
זה שבן אדם עובד, זה לא אומר שהוא, יש לו רווחה.
בדיוק. ולכן, בסוף זה שאלה של מדיניות ושל בחירה. אם אתה רוצה לחיות בחברה שאוקיי, שמי שיכול, החזקים ישרדו, או שאתה רוצה להיות חברה עם קצת סולידריות חברתית, ועם בעצם לאפשר ליותר אנשים ליהנות, ואז כן, אתה משקיע באנשים, אבל אתה משקיע בהם, בשביל שהם בסופו של דבר יקבלו את החכות, ויוכלו לצאת לשוק ולעבוד ולהרוויח בעצמם, ואז אתה מרוויח מזה פעמיים, גם בצמיחה של המדינה, אבל גם בזה שאותם אנשים לא הופכים אחר כך להיות חלק ממערכת הרווחה, שלא לומר ממערכת הכליאה של מדינת ישראל. אז אני חושבת שהבינו את זה באירופה, ב-OECD עוד קודם, והשקיעו בזה ומשקיעים ונתנו איזושהי דרך, כי הראו שאפשר להוריד את האי שוויון, וזה לא משפיע על התוצאות הכלכליות. יש מחקרים היום שמראים את זה באופן, פרופסור זעיר עשה את זה גם עולמית וגם לגבי ישראל, שמראים את זה באופן מאוד מאוד ברור, שבסוף זה בחירה של מדיניות. אם אתה רוצה, זה לא משפיע על הצמיחה הכלכלית. כלומר, עדיין אנחנו נצמח, אם אנחנו נרצה לצמוח, אבל בין אם אנחנו נשקיע בהורדת האי שוויון, וכמו שאתה אומר, להנגיש את השירותים ואת התעסוקה לכולם, ובין אם אנחנו נגיד לא, 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 שיסתדרו.
הדבר המעניין השני שאת אומרת, זה שהבאתם לחדר או התכנסו בחדר, עשרות ארגונים לצורך העניין. עכשיו, בישראל, אני, כשהיינו צעירים, אני לא, את היית עובר, אבל כשהיינו צעירים, היה מונח חזקת חבילה, שתמיד היו מדברים עליו, היו מתכנסים ההסתדרות, המעסיקים והאוצר, אבל אז המשק היה הרבה יותר קטן, הרבה יותר ריכוזי, וכן הלאה. בישראל אין מסורת, כמו שיש, נגיד, במדינות, גם בוודאי צפון אירופה, הולנד, זו דוגמה מאוד טובה, שמדברים ומגיעים להסכמה לפני שהולכים על תוכנית. כשהכנסת את האנשים האלה לחדר, הרגשת שבסופו של דבר הם רוצים להגיע לשם, או שהם מסתכלים על זה, או שלנו כישראלים יש איזו תכונה של להסתכל על הכל כמו איזה משחק סכום אפס, שבו מה שאני מרוויח אתה מפסיד, וזה בסוף נפטר רק בכוח, בהגזמה מסוימת.
תראה, אנשים באו לחדר של המקפצה, כי קודם כל זה וולונטרי, ומי שרצה בא, ומי שלא רצה לא בא, אבל אנשים שבאו, זה, אני חושבת, ענה על איזשהו צמא מאוד מאוד גדול, כי כולם היו עם כל מי שהגיעו, כל העשרות ארגונים, עם תחושה שמשהו תקוע, שעולם התעסוקה לא מתקדם, שאין עובדים מקצועיים, המעסיקים באו עם הצורך הזה שלהם, הארגונים החברתיים באו עם זה שהם פוגשים את המובטלים יום יום, והם לא מצליחים לתת להם את הסיוע, ובעצם יש לנו כאן איזשהו פער, שהוא לא הגיוני, כי יש מעסיקים שרוצים להעסיק, אבל לא מוצאים עובדים, עם הכישורים שהם זקוקים להם, ויש עובדים בלי הכישורים. אז מה צריך לעשות? זה לא כזה, אתה יודע, עושים מזה כאילו, אפשר לחשוב מה הממשלה תעשה. אז היא תשקיע, גם אם היא תשקיע 10,000, 20,000 שקל בבן אדם לאורך תקופה, בסוף התועלת לדבר הזה היא עצומה, ולכן, כן, אבל כן, כמובן, היו גם חילוקי דעות בתוך החדר. איך נכון לעשות, ומה נכון לעשות, ובעצם זה היה תהליך מאוד מעניין של לשמוע, וגם להביא אנשים לאיזשהם קצוות בסופו של דבר. כלומר, בין אם זה להגיד למעסיקים, אז אתם כן תבואו ככה, או לא תבואו אחרת, והם היו צריכים ללכת ולעשות שיעורי בית, ולחזור גם עם תשובות, וחזרו עם תשובות, ובסוף הגענו לאיזושהי נוסחה שהייתה מוסכמת על כל מי שישב בחדר, ושעוזרים לנו גם היום לקדם אותה. זאת אומרת, בין אם זה התאחדות התעשיינים, ובין אם זה קמח ואלפנר, זאת אומרת, ארגונים חברתיים שמתעסקים עם תעסוקת ערבים וחרדים.
ברור. עכשיו, אני מחבר את זה לתוכנית אחרת שלכם, שהיא תוכנית תעסוקה לבני 60 ומעלה. מפני שבצד ההשתנות של עולם העבודה, יש לנו גם את הזדקנות האוכלוסייה, דבר מבורך כמובן בפני עצמו, שהרבה מדברים עליה בהיבטים של איום, כן? מה יקרה למערכות הבריאות, הרווחה, הפנסיה, וכן הלאה והלאה. והרבה פחות מדברים עליה כעל הזדמנות. ועל זה שאנשים בגיל שהוא פורמלית גיל פנסיה, היום זה בכלל זה גיל לקבל קצבת זקנה, זה לא באמת פנסיה כמו שהייתה פעם, נשים מעל 62, גברים מעל 67, וזה לא משנה אם יזיזו את זה בשנתיים לפה או לשם. הם אנשים צעירים ברוחם, הרבה יותר צעירים ביכולותיהם הפיזיות ממה שהיה פעם, רוצים לעבוד.
ועם המון ניסיון.
כן, ועם היתרונות שהגיל מביא איתו. מה התוכנית שלכם מחדשת בתחום הזה?
אנחנו לקחנו פלח יחסית צר בתוך הסיפור הזה, עם הצעות טיפה יותר רחבות. הפלח, הדבר הראשון, וזה הצעת חוק שכתבנו, שאני מקווה שהיא תתקדם בקבוצה, בתקופה הקרובה, קודם כל להפסיק את הכיזוז של קצבאות הזקנה, למי שעובדים אחרי גיל הפרישה, כי הכיזוז הזה נותן איזשהו רף עליון של בערך 6,000 שקל, שמעליו מפסידים את קצבת הזקנה, וזה לא הגיוני, זאת אומרת, אתה גם רואה את זה בנתונים הכלכליים, לשמחתי, גם הכלכלנית הראשית נענתה לבקשתנו, עשתה על זה מחקר ומצאה, שאכן אנחנו צודקים בטענה שלנו, שזה מונע מאנשים למצות את הפוטנציאל שלהם.
כל סיפור מבחני ההכנסה, או, אני אומר לך, כמי שעסק כן, בזה גם, סגרד, כן. גם בהקשר של נכי צהל, זה יכול להיות על נכים בכלל, אבל...
כן, וגם בזה, מקבלות מזיונות.
כל סיפור הדיסריגרד בנכי צהל, הופך את מה שנקרא אגף השיקום, לאגף האנטי-שיקום, מפני שאם אתה, לא נותן, אם אתה מתנה את זה שאנשים יקבלו כסף, בזה שהם לא יעבדו, אתה פוגע בשיקום שלהם.
ברור, אז, כן. ברור. אז זה בדיוק העיוות הראשון שאנחנו חושבים שדחוף מאוד לטפל בו. מעבר לזה, אנחנו חושבים שצריך להיות איזה שהם מנגנונים, שאני אומרת, אנחנו עדיין לא פיתחנו את זה עד הסוף, אבל אני חושבת שחשוב לפתח אותם, לאיך בכל זאת מעודדים תעסוקה של אנשים מעל גיל 60 ו-70, ויכולים להיות לזה כל מיני פתרונות, בין אם זה תמריצים למעסיקים, ממש כלכליים, להעסיק אנשים בגיל הזה, בין אם להראות את היתרונות ברמת הדת, קהל וכולי, כי באמת יש יתרונות ויש היום מחקרים שמראים איך כשנכנס עובד מבוגר לצוות, הוא מכניס ניסיון, איזשהו טמפרמנט יותר טוב, איזשהו תכנון, אם יש מישהו שרץ, אז הוא גם יודע לשים ברקס, והדבר הזה מאוד מאוד מסייע לעבודת צוות, וזה כבר מוכח מחקרית, ובין אם לחשוב על פרויקטים יזומים של הממשלה, שאומרת, אוקיי, בוא נציע עבודות דווקא, לשכבת גיל הזאת בחינוך, בבריאות, ברווחה, בתחומים כאלה, שאולי באמת אפשר להשתמש בהם, ועם המעסיקים במגזר הפרטי פחות נענים, אולי למצוא לזה תוכנית ציבורית. אז יש איזשהו סל שצריך להתייחס אליו, וחבל לא לעשות את זה, כי זה גם לרווחת האנשים שיותר מבוגרים, וכולנו נהיה במקום הזה בקרוב או ברחוק. ומעבר לזה, זה כמובן תועלת גם כלכלית וגם חברתית, עצומה.
אז שוב אני שואל על הקשב הממשלתי בעניין. ובסדר, אנחנו היינו בפלונטר פוליטי הרבה מאוד זמן, אנחנו עוד לא יודעים אם הוא נגמר. באופן כללי, המערכת הממשלתית בישראל, כשבא אליה העולם הפרטי, המגזר השלישי, יחד עם מעסיקים, ובא עם דבר כזה, היא קשובה, היא שמחה שפטרו לה את הבעיה, או שהיא אומרת מה אלה מבלבלים לי את המוח ולא נותנים לי לנהל את המדינה?
זה מאוד תלוי, אני אגיד, באגף, בפקיד, בשר, בחבר הכנסת, אוקיי? כי... תראה, אנחנו חיים במציאות שהיא לא מושלמת, ויש מקומות שהם תקועים תפיסתית או מושחתים. אמרת את זה, 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 זה. אז כשאתה מגיע למקומות כאלה, מאוד קשה.
את יכולה להצביע על משהו שעבדתם עליו שנעצר בגלל משהו שנראה לך מושחת?
תראה, אנחנו ניסינו לקדם מהאגף להכשרות מקצועיות הרבה לפני הקורונה. ראש האגף בזמנו, בסופו של דבר, נעצר וישב בבית על חשד לשחיתות באגף. והיה לנו מאוד קשה לקדם איתו משהו. אז האם זה קשור?
אתה תעשה את החשבון.
או לא קשור, בדיוק, אתה תעשה את החשבון.
אתה אמרת, אני לא אמרתי.
כן. אבל אני חושבת שרוב הפקידות, גם במשרד האוצר, גם במשרדים אחרים, במשרדים החברתיים, שאנחנו עובדים איתם, מאוד מאוד פתוחים וקשובים, גם כשהתפיסת עולם שלהם היא מנוגדת, כולל זה שאני חייבת להגיד, הצלחנו להפוך ממש את דעתה, את פגישתם בנושא הזה של הכשרות מקצועיות, בנושא שדיברנו עליו של קיזוז קצבאות הזקנה, דברים מהסוג הזה. יש דברים שלא, יש דברים שאומרים לך, לא, זה השלכות רוחב, ומה פתאום שניתן כפל קצבאות, ולאן זה יביא אותנו, ואז אתה עולה לדרג הפוליטי, ולפעמים אנחנו מצליחים לשכנע שם. אז זה מאוד מאוד לגופו של עניין, אבל בגדול אני חושבת ש... אני כבר עובדת הרבה שנים בתחום הזה, 15 שנה, ואני חושבת שהייתה נקודת מפנה מאוד משמעותית, וזה ב-2011, שאחרי המחאה החברתית, הרבה הרבה יותר פתיחות בממשלה, גם בדרג המקצועי וגם בדרג הפוליטי, לשבת עם החברה האזרחית ולשמוע. ובוודאי שבאים עם קבוצה, ובגלל זה אנחנו עובדים ב-121 בשותפויות, ותמיד סביב כל נושא מאגמים ידע של הרבה מאוד שחקנים, מן הסתם יקשיבו יותר, כי אתה רואה שחתומים על, על, על ההצעה הזאת הרבה גופים ומומחים, אז כן, כנראה וגם, שיש להם משהו להגיד.
וגם אוקיי? עשית להם, אני אומר לא באופן שלילי, עשית להם חלק גדול מהעבודה.
מהעבודה, לגמרי, אני שמעת את זה מחברי
כן,
כנסת.
כל כך קשה להזיז ומתקדים. דברים במערכת הציבורית ממילא, אז... אבל אני רוצה לקחת את מה שאמרת גם למקום אחר, ולשוב להביא ציטטה שלך שמצאתי. במציאות הישראלית, הקרנות והחברות תורמות לפרויקטים שמחלקים דברים למוטבים עצמם, הן לא רגילות לתרום לקידום מדיניות.
זה נקודה, מה זה כאובה?
כן, היא נקודה כאובה מפני שבהכללה, למעט אולי דווקא גופים, ואני אומר, הם בעיקרם בימין הישראלי, שהמימון שלהם הוא מחול, והתפיסה שלהם היא מחול, בעיקר תפיסה אמריקאית שאומרת, בוא נשנה מדיניות, בשאר המקומות, בקשת הפוליטית הישראלית, אנשים יכולים לתרום לפרויקט פוליטי, הם יכולים לתרום לאדם פוליטי, הם יכולים לתרום לארגון שרוצה לשנות את התוצאה בקלפי, הם לא מסתכלים על זה שאם אתה משנה מדיניות, את המדיניות של הממשלה, בעצם מהרגע הזה הכלי העצום, רב העוצמה הזה שקוראים לו ממשלה, עובד בשבילך.
בדיוק, וזה מה שאני מנסה לומר לקרנות, אצלנו כל התורמים שלנו הם קרנות ותורמים מישראל, ולשמחתי הצלחתי על כמה להשפיע, ויש לנו תורמים מאוד נחמדים מקרן רשי, קרן ברכה ואחרים, שהבינו את הכוח העצום שבשינוי מדיניות, ואת התשואה החברתית העצומה על ההשקעה שלהם. כי גם הם משקיעים, בוא נאמר לאורך כמה שנים וכולי, כמה מיליוני שקלים בשינוי מדיניות ספציפי, בסוף, אם הם עושים את השינוי הגדול, זה פשוט עצום. אני יכולה לתת את הדוגמה, נניח, של הכפל קצבאות, אוקיי? הנושא של כפל קצבאות שאנחנו לקחנו עליו בצורה וולונטרית, לא היה לנו שום תרומה לנושא הזה, וקידמנו אותו לאורך השנה. אז אוקיי, כמה, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על כל המשאבים הארגונים שהלכו, אז זה כמה מאות אלפי שקלים, בסופו של דבר, מי שקיבלו זה אנשים מפוטרים, שהם מקבלי קצבאות קיום, כלומר בהגדרה הם המוחלשים ביותר בחברה הישראלית, והם קיבלו קצבאות בסכומים כוללים של 2 מיליארד שקלים. אז התשואה על ההשקעה הזאת שלנו, אין דבר כזה בשום השקעה, בטח לא כלכלית, אבל גם לא חברתית. זאת אומרת, כי כשהקרנות הולכות, אני תמיד קוראת לזה, לספור ראשים. רוב, במה הן משקיעות? אני אומרת, אוקיי, עכשיו אנחנו נסייע בחלוקה של סלי מזון, יופי, הנה, סייענו ל-5,000 משפחות. אז הן סופרות את הראשים. אבל אם אתה תשכנע את הממשלה לסייע לאותם אנשים, וזה ייכנס לחקיקה ולבסיס התקציב וכו', אז אתה בעצם לאורך שנים אתה נותן את
על הקרנות, אני מדבר גם על אנשים פרטיים, תראי, יש בארץ הרבה מאוד אנשים, ואני מפרגן להם ושמח בשמחתם, שעשו הרבה מאוד כסף. בעיקר בהייטק הישראלי, והם אנשים, רבים מהם מאוד אכפת להם מהחברה הישראלית, ומאוד רוצים שינוי בחברה הישראלית, אבל הם באמת מתמקדים, או נקרא לזה מעשי צדקה, בלהגיע ל-5,000 איש האלה שדיברת עליהם, ולעזור להם, שזה כמובן מאוד מכובד בפני עצמו, או באמת אמרתי בפעולות שהן פעולות פוליטיות, אבל הן אומרות את מי נשים בראש. הם לא מתמקדים בלשנות, בלתרום למי שרוצה לשנות תודעה ולשנות מדיניות.
מדיניות וחקיקה, נכון.
וההבנה שהדבר הזה הוא בסופו של דבר, שוב, בארצות הברית זה ככה. בארצות הברית אנחנו רואים את זה מכל הצדדים של המפה הפוליטית, וגם בשיטה שם היא כמובן קצת אחרת, אבל זה מאוד חשוב, צריך להבין, בסוף הכלי הכי חזק שיש זה ממשלה. נכון. אין יותר גדול ממנו.
נכון, נכון, ותראה, תמיד אומרים לי, את מחפשת את התורמים המתוחכמים, שיבינו את התהליך. וואלה, זה לא כל כך קשה להבין, שאם, אתה יודע, שהייתי באגודה לזכויות האזרח, יצרנו קואליציה שבסופו של דבר הכניסה את בריאות שיניים לילדים לסל התרופות. אז היום, כל ילד, בכלל זה גם היה עד גיל 8, ואז זה עלה, והיום זה עד גיל 18, ולתמיד ילדים יקבלו טיפולי שיניים בישראל. זאת אומרת, זה שינוי עצום, אוקיי? אז מה כל כך קשה להבין בשינוי הזה? מאשר היית תורם ונותן טיפולי שיניים ל-5,000 ילדים בשנה, אוקיי? אז זה היה בשנה נתונה. כשהממשלה מכניסה את היד לכיס, זה הרבה יותר בר קיימה.
מה הדבר הגדול הבא?
תראה, חינוך, אני חושבת שמערכת החינוך צריכה לעבור שינוי עצום, ראינו את זה בקורונה, ללמד ללמוד קודם כל, ואנחנו מדברים גם על חינוך לגיל הרך, ולהשקיע בו, כי זה השנים הקריטיות ביותר, ואנשים לא יודעים את זה. שזה השנים שהכי
משפיעות.
על פי כל המחקרים. ועד, תראה, הולך, התחיל בקורונה מהלך נורא נורא גדול, של לתת אוטונומיה לבתי ספר, ויש שאלה, מה עושים עם האוטונומיה הזאת, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, מנהלים וצוותים שפחות יודעים מה לעשות איתם, ואיזה כלים, וזה בעצם משהו שאנחנו עכשיו מאוד עסוקים בו, בלפתח איזה כלים צריך לתת להם, ואיזה תמיכה צריך לתת להם, בשביל שהם יוכלו להקפיץ את הבתי ספר שלהם בקפיצת מדרגה. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, כי בסוף, אתה יודע, הכל מתחיל בחינוך, כמו שאומרים.
הכל מתחיל בחינוך ונגמר בצמיחה, ואנחנו הלכנו הפוך, אבל הנה הגענו. טלי ניר, תודה רבה.
תודה, אופר.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast@strudelwinet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני אופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.